עמוד קוף דלת במהלך הידיעות בישראל, פסקה ב', הידיעה האלוהית והידיעה הלאומית בישראל. אתם זוכרים, מה שראינו לפני כן זה הידיעה האלוהית והידיעה הלאומית באדם. זאת אומרת, יש לנו בעיה בחברה האנושית, כיצד כיצד לאחד בין שתי הנטיות האלה, הנטייה להתאגדות חברתית שהיא ביטוי לאידאה הלאומית, ובין הנטייה לאינסוף שמופיע כגילוי האידאה האלוהית. איך, למרות ששתי הנטיות האלה הם במקורם אחד, אבל במציאות הם מופיעים על ידי צינורות שונים, ולכן יש ניגוד בין הנטייה הלאומית לבין הנטייה האלוהית. אז איך אפשר לאחד בין שתי הנטיות האלה? בדרך כלל זה לא מצליח, זה מגיע לנקודת משבר, ונקודת המשבר גורמת להידרדרות של החברה. זה מה שראינו בפעם שעברה. אז איך אפשר לפתור את הבעיה? אומר הרב, אין בעיה. העולם, כדי לפתור את הבעיה הזאת, הוליד את עם ישראל. כן? בואו, נראה את זה. מתוך ההכנה לרעיון האלוהי. איפה נמצאת ההכנה הזאת? אצל בני אדם. מתוך הנטייה העצומה של רוח האדם בכללו להתבסס על יסודו של זה, כלומר להתבסס על רעיונות אלוהים, בני אדם רוצים את זה, ולמצוא שם את מחסהו ובסיס עמדתו, למצוא שם ההמשכה הפנימית אל האורה ואל המנוחה, אל הרוממות והאילמות שברעיון האלוהים. כן, מתוך כל זה, בדיוק, נכון, built in, כמו שקרה בזה, סובב הולך הוא, רוח האדם, לבקש את מגמתו בדרכים שונים. איך הוא עושה את זה? על ידי כל מיני דברים טובים ודברים רעים. בחזיונות מתנגדים זה לזה. בערבוביה של ערפילי צלמוות עם ניצוצי נוגה. למשל, החברה האלילית לפני אברהם אבינו. הכל רע או הכל טוב? יש גם זה וגם זה. יש הרבה ערפילי צלמוות, עבודה זרה, שפיכות דמים, גילוי עריות, ויחד עם זה יש ניצוצי נוגה. למשל, בחוקי חמורבי, זה הרבה מאוד ברבריות עם קצת רעיונות דווקא מאוד יפים. כן? בחוקי חמורבי, למשל, שמי שמוציא את העין של חברו יוציאו לו את העין. איזה דוגמה? עין תחת עין. בדבר טוב. מה, דוגמה לדבר רע? מי שהורג את חברו, זה עולה כך וכך. כן, אכן התורה אומרת, ולא תיקחו כופר לנפש רוצח, אשר הוא רשע למות. למה התורה מתכוונת? לנוהג המקובל באותו זמן. כן, יש נפש רוצח, אז אם יש לך כסף, תשלם, אין לך כסף, אתה תמות. התורה אומרת, בכל מקרה.
זה מתקשר. עין תחת עין, וזה
אפשר גם לשלם. כן, מכאן אפשר להוכיח שחמורה מתכוון שישלמו באמת. אבל התורה אומרת לא, כופר אין. כלומר, אנחנו נלחמים בברבריות הזאת.
זה כלומר, חלק מעולם זה התפשט
בכל המזרח הקדמון. כלומר, זה היה מקובל. אברהם אבינו אגב פעל לפי החוקים האלה בכמה דברים. לא? למשל, יש חוק בחוקי חמורבי שאישה מתחתנת או לפי החלטת אביה או אחיה. אם רינה אחותי את, למה ניתב לי בעבורך? כי אם ידעו שאת אשתי, אז יארגו אותי. אם יחשבו שאת אחותי, אז יכבדו אותי. למה?
כי אני מחליט.
כן, בדיוק. או. יש עוד גם הדינים שם. אחד הדינים המעניינים, שאם לאדם יש אישה הכרה שלא ילדה, אז היא יכולה מיוזמתה לתת אחת משפחותיה לבעלה, והילד יקרא על שמה, והוא היורש, אלא אם כן בינתיים ההכרה תלד, ואז הוא חוזר להיקרא בין השפחה ולא בין הגבירה, וכל הזכויות אצל בין הגבירה.
אתה רוצה להגיד שהתורה הנציחה את זה?
לא הנציחה, אדרבה. אתה רואה שהחוק הזה לא קיים בהלכה. רק האבות פעלו ככה. זאת אומרת שהם עובדים לפי ההלכה חמורבית, כן? שהפסיקה להתקיים עם תורת משה.
אז למה משה צריך לכתוב את זה בתורה?
הוא לא כותב, הוא מספר לך. זאת היא עובדה.
התורה מספרת כסיפור היסטורי, ולא בשביל לדעת.
הסיפור ההיסטורי הזה יש לו הרבה משמעויות. כן? יש לו הרבה משמעויות. מי ממשיך את אברהם? זה מאוד חשוב לדעת. כן? אבל היה ברור אז שהממשיך יהיה בין השפחה, אלא אם כן יש בין לבין הגבירה. מובן?
זאת אומרת, ישמעאל קיבל את הדין, לפי כל חוקי הסביבה, אז היה צודק.
אלא אם כן, שרה יולדת את יצחק.
אני אומר, גם ששרה ילדה את יצחק, זה היה על דעת
חוקי
הסביבה.
בדיוק.
ישמעאל קיבל את זה,
זה
לא היה בניגוד
לאף אחד. אז אולי זה מסביר. לכן ישמעאל לא מסוגל לקבל שיצחק קיים. לכן האסלאם לא מכיר ביהדות. זאת אומרת, זה לא כמו הנצרות, שיש לה דיאלוג עם היהדות.
כי הוא לא מדבר איתם.
כן, לכן ישמעאל לא מדבר עם יצחק.
טוב, חשבתי על
רשמי האסלאם מכיר ביהדות.
לא. עד רבה.
האסלאם מכיר ביהדות ובנצרות.
לא, יש הבדל. וזה מובן, איננו מכיר ביהדות, ביהודים ובנוצרים. איננו מכיר ביהדות ובנצרות. יש הבדל. כי, אני אסביר. התנך. התנך, לפי האסלאם, הוא זיוף.
מצד שני, אומרים ש...
כלומר, הנוצרים מקבלים שהטקסט של התנך שבידי היהודים הוא הטקסט האמיתי. והמוסלמים אומרים שהטקסט הזה משובש ומזויף על ידי היהודים. זה הבדל מאוד מהותי. זאת אומרת, לכן, דיאלוג יהודי נוצרי ייתכן, דיאלוג יהודי מוסלמי, לא רק שלא ייתכן, אלא באמת לא היה קיים מאז ומעולם. מעולם לא היה דיאלוג כזה.
גם לא בימי הביניים.
לא, היה פילוסופיה יהודית ערבית. זה משהו אחר לגמרי. זאת אומרת, על דברים של יוונים, אנחנו כבני אדם יכולים לדבר. על יווניות. כן? מה זה משנה, אם אתה יהודי והשני מוסלמי, אפשר לדבר מה שרוצים. כן? אבל ברגע שמדובר על אמונה, אין דיאלוג יהודי מוסלמי. זה לא קיים. אם ניצוצי נוגה, אחד הביטויים החריפים, כן?
מבחינתנו,
נתנו לסוף את
מוחמד,
סוף מבחינת שקר? כן. הוא נביא שקר. זה לא מבחינה פילוסופית, זה מבחינה הלכתית. הלכתית הוא נביא שקר. למה? בגלל שהוא בא וסותר את תורת משה. נביא שבא וסותר את תורת משה, הוא נביא שקר. נכון, אם הוא היה אומר, אם הוא היה אומר שכל מה שהוא בא לומר זה לגויים, זה בסדר. אבל הוא בא והוא אומר שהוא מבטל תורת משה, אז הוא מביא שקר.
איך אפשר לקחת לכל מה זה הוא גוי?
אז מה? אז מה עם גוי?
איך אנחנו יכולים לקבל אותו עלינו כנביא?
אם הקדוש ברוך הוא בוחר בגוי כדי לומר את דברו, אז
זה קרה?
זה קרה, אני מביא לך דוגמה, בלעם.
זה לא מקרה...
אז יש לך יוצא מן הכלל, אז יש.
וישו, מה הדבר של ישו?
הוא עוד כמה דברים, הוא מסית, הוא מדיח, ועוד כמה בעיות. כי הוא מסית לעבוד הזרה. הוא מסית לעבוד הזרה.
שהוא יותר גרוע מהם.
הוא יותר גרוע, עדיין.
יש
משהו
לא
בא
לבטל,
אלא
להוסיף.
לא בא לבטל, לא להוסיף. טוב, יש...
לא להוסיף, לבצע.
טוב, בוא ניכנס. זה נושא רחב מדי. אני רוצה להביא עוד דוגמאות של ערפילי צלמוות עם ניצוצי נוגה. זה הרב רומז את זה במקום אחר. היה עבודה אצל הגויים שקרא עבודת המולך. מה זה מולך? תופים תינוקות, מקריבים על המזבח. זה ברברי, נכון? זה ערפילי צלמוות. איפה ניצוצי נוגה? המחשבה ה... המומה הזאת שהאלוהים זה הכל ולכן מגיע לו הכי טוב. מה אני אוהב יותר מהילדים שלי? אין לכך. כלומר, זה ערפילי צלמוות עם ניצוצי נוגה. נכון, נכון, כי מלך אדום עשה את זה. נכון שזה רשעות, זה ברבריות, זה מתועב לחלוטין, אבל היה פה ניצוץ אחד של הערצה כלפי האלוהים, ולכן היה שם ניצוץ נוגה. כן? בקיצור, זה מה שאומר, כן?
זה חורה גם את העגל היה צריך
להתקדם,
הם רצו בשביל
הקדש בפלול. לכן זה נסלח. וחטא המרגלים לא נסלח. כן? זה ההבדל. חטא המרגלים, לא נסלח להם. 40 שנה מתו כולם במדבר. חטא העגל נסלח להם.
לא, אפשר להגיד שחטא המרגלים... הם לא רצו את ארץ ישראל בגלל שהם אהבו את הקדוש ברוך הוא, את ההנהגה הניסית?
לא, הם אהבו את הרוחניות, לא אהבו את הקדוש ברוך הוא. הם עברו את פי השם. כן, הם עברו את פי השם. מה שאין כן בחטא העגל, הם אהבו את האלוהים. אז מרוב אהבה עשו את העגל. יש הבדל. כלומר, יש הבדל בין חטא שהוא בא מרוב שייכות, לבין חטא שבא מרוב אדישות. רוב אדישות היא יותר חמור מרוב שייר. עד שבא הביטוי החי של האידאה האלוהית, בלבוש הסגנון הלאומי, למה שאנחנו כל הזמן מחפשים, ברום הגובה והתאמה בישראל. כלומר, מי הוליד את עם ישראל? האנושות הולידה אומה כזאת כדי לפתור את הבעיה של התאחדות האידאות. זה פסוק מפורש, זה ביטוי מפורש. כל בוקר אנחנו אומרים, אשר בחר בנו מכל העמים. כלומר, לקח מכל העמים קצת, עוד קצת מפה, עשה מזה עם ישראל. רואים את זה אגב בהיסטוריה של האבות. והתהלכו מגוי אל גוי, ומהממלכה אל עם אחר. כן? אברהם, יצחק ויעקב מסתובבים במרכזי התרבות הגדולים של העת העתיקה. בבבל, בארם, בפלשת ובמצרים. מה הם הולכים לעשות שם? ללקט ניצוצות כדי לבנות את עם ישראל. לעבור את כל החוויות האלה, המייצרות בסופו של דבר את האומה. ומממלכה אל עם אחר. מה זה עם אחר? מעם
לעם. או מממלכה?
אל עם אחר. הם עוברים מממלכה לממלכה, זה כבר.
מתי הם מגיעים לעם ישראל?
זאת מחלוקת בין יוסף ליהודה. כלומר, יוסף טען שלא, שעוד לא הגיע הזמן, ולכן הוא ימשיך והם ידחו, כמו שאברהם דחה את לוט, יצחק דוחה את ישמעאל, יעקב דוחה את עשיו, יוסף אומר, אני דוחה אתכם. וזה ימשיך הלאה. ועדיין צריך לקלוט במצרים משהו. והאחים אמרו, במיוחד יהודה, אתה טועה. כבר נגמר השלב של הריון האומה, האומה נולדה. ולכן כולם שייכים.
אז למה זה אפרים
קדימו,
יצא מצרים, והלכו
לקבוצת את ישראל? מה הבא? זה יוסף. זה משיח בן יוסף. שבר. משיח בן יוסף הוא חוזר בתשובה מזה. כן? זה כמו הרצל. הרצל בהתחלה התנהג כמו יוסף. אמר, הכי טוב זה להתבולל. אם אפשר אפילו להביא להתנצרות המונית של העם היהודי, עוד יותר טוב. כן? זה כתבי הרצל בצעירותו, שאורי זוהר מצטט.
כן? לא,
אבל הוא אמר, לא, זה לא מה שהוא אמר. הרצל אמר, אבל הגויים לא רוצים. אז נקים את המדינה. כן?
הגויים לא רוצים,
זה זהו. אז גם יוסף ראה את זה. הוא אמר, מה? התחילו את השיעבוד. פקוד יפקוד אלוהים אתכם. ועל ידם את עצמותיי מזה איתכם.
יוסף התפקח רק מיישב.
כן, זאת אומרת, יוסף חזר בתשובה כשורה שהשואה בדרך.
גם אחרי שה...
ואז הוא המציא את הציונות. לא, אז הוא משלים עם זה בדלת ברירה. מתי הוא מבין את טעותו? כשמתחיל השיעבוד והוא רואה שהשואה בפתח. ואז הוא נהיה, הוא מקים את הציונות החילונית. כן? יוסף בגמטריה הציון. וזה בעצם מה שעשה הרצל גם כן. מבחינת משיח בן יוסף. לא יוסף. אין, יוסף עצמו יש לו את הסכנה הזאת. אין, בן יוסף זה משהו אחר. מה הרקע השונה? אותו דבר. שניהם יצאו לגלות, ושניהם רצו להתבולל, וראו שאי אפשר. דתי, כן, במרכאות. גם יוסף, גם הרצל. כן, גם הרצל. הוא לא נגזים, הוא הסבא שלו, הסבא שלו, היה חזן בבית הכנסת של הרב יהודה אלקלעי. דבר נוסף, הוא עצמו צאצא של רבי יוסף הקיצר. בסדר, אבל להגיד שהוא היה דוס, לא צריך להגזים.
הוא כתב על עצמו שהוא קיבל מכות מהרבנים שהוא לא
הצליח להבין מענייני ארץ. כן, יפה מאוד. בסדר, אבל אצל מקס נורדור זה הרבה יותר חזק. אצל מקס נורדור הוא היה באמת ירא שמיים. זאת אומרת, הוא היה לפה בבית הכנסת, שם הוא התפקר, כן? שאמרו לו לא להסתכל על הכהנים. מקס נורדור. הוא היה מצאצאי רבי יצחק אברבנאל, כן?
אבל הוא נסע גויה.
הוא נסע גויה בסוף, כן? אבל בילדותו אמרו לו אל תסתכל על הכהנים, כי אם אתה תסתכל אתה תהיה עיוור. הוא הסתכל, לא התעוור, אז הוא נהיה אפיקורוס. ובסוף ימיו היה עיוור.
לא, הוא הסתכל ולא התעוור, הוא נסע אפיקורוס, ובסוף ימיו
התעוור. כן, זה מה שאמרתי. כן, הוא חזר בתשובה בסוף ימר. כן, והוא זכה להיות עיוור בסוף ימר. לא כל אחד זוכה לזה.
רגי אינו פתוחה מתחתיו וראה
את זה. כן, הוא חזר בתשובה, והוא היה מתפלל בבית הכנסת במדריד. יום הכיפורים היו רואים אותו שם. טוב.
הוא גם חשב שהוא
תורה
של משה.
איך אתה יודע? סיפרתי את זה פעם. כן, סיפרתי את זה. כי הוא נסע מדיינית.
והוא לא מת.
מי אמר למי גם מוכן
עשה לי דבר? הרצל אמר לנורדור. כן, כי כשכולם צעקו עליו, אתה נושא גויה, אתה ציוני ונושא גויה, אז הרצל אמר, גם משה נשא מדיינית. בת יתרו מי התירה לך.
זה מכיל באמת צל כבד ומאוד לא נעים על הרצל.
זה בא לומר שהוא התיקון. זה בדיוק, אתה יודע,
כשהוא רצה לנצל את עם ישראל.
עד רבה, גם יוסף ניסה למצר את כל עם ישראל.
למצר?
כן, של מצרים.
מה זה?
הוא הולך למצרים, הוא אומר לאבא שלו, בוא למצרים.
אתה מפרש כי נשא לי אלוהים את כל
העולם. כן, זה ניסיון של התבוללות. הוא נושא מצריה את אסנת בפוטיפרה, פתאום הוא מגלה שהיא אחיינית שלו. כן? אני מכיר יהודי במכון מאיר שסבא וסבתא שלו כשהם התחתנו לא ידעו שהשני הוא יהודי, כן? ורצו להתחתן עם, הוא רצה להתחתן עם גויה, היא רצה להתחתן עם גוי, מה אפשר לעשות? פתאום מתברר, לא הולך. כן? זה מה שקורה עם יוסף. אני אספר אחיינית שלו, הבת של דינה משכם, אבל זה מדרש שאינו תעזבו, רגע, אי אפשר ככה להתקדם. רק זה יספר בהקשר הזה, מה שאתה אומר על הצל הכבד. זה מזכיר לי פעם אחת אצל רבי יצחק אבו חצירה, אבא בחקי. שמעת על רבי יצחק אבו חצירה? היה האח של אבא סבא. מה?
אבא רסי
לרמלה. לילות ורמלה. הוא אביו של חבר הכנסת אהרון אבו חצירה.
הוא רם כאן היה צדיק?
היה צדיק גדול. אומרים שהיה יותר גדול אפילו מי אבא בסדר.
אפילו גדול מי אבא.
כן, אבל הוא נהרג בתאונת דרכים בגיל צעיר. משפחה טרגית שם. בקיצור, אבא חקי, פעם ישב בשבת, והיו שם כמה אברכים מישיבות. והתחילו לדבר על החילונים. אמרו, החילונים האלה, איזה גרועים, בריונים, רשעים וזה. הוא הוציא את הגמרגיטים, פתח איפה שיש אגדות החורבן, שאני מדבר שהבריונים החריבו את ירושלים. זה אמר, אתם רואים, הבריונים החריבו את ירושלים. ועכשיו הם חזרו כדי לבנות אותה. ברוכים הבאים הבריונים.
הבריונים.
איך אמר? זאת אומרת, עד רבה, הגאולה נעשית בדרכים האלה, דרך אנשים כאלה. אוקיי? טוב, כמו שפה אנחנו רואים, להבדיל, ערפילי הצלמוות, המעורבבים בניצוצי נוגה מולידים את המשרד כדי לפתור את הבעיה. עכשיו, השאלה היא, איך אברהם, שהוא בעצם התוצר של כל הסיפור הזה, יפתור את הבעיה שלמדנו עליה בשיעורים הקודמים? כלומר, איך אצלו לא יהיה ניגוד בין היסוד הלאומי לבין היסוד האלוהי? זאת השאלה. מי יבטיח שהוא יצליח? כן, אבל מי אמר שזה יצליח? כלומר, הרי הרבה אחרים ניסו להקים אומות שיהיה להם נשמה אלוהית, זה לא יצליח. כל העמים האחרים, כולם ניסו. למשל אשור, אשור הוא הדוגמה המעניינת. כן, זה אחד הניסיונות להיות ישראל, זה אשור. כתוב בפרשת נוח, שנמרוד בנה את בבל, היה מלך בבל, נכון? ותהי ראשית ממלכתו בבל, ואכד וחלנה בארץ שנער. מן הארץ ההיא יצא אשור ויבן את נינווה ואת רחובות עיר, נכון? ואת קלח. מה? היא העיר הגדולה. חזל אומרים, מה זה מן הארץ ההיא יצא אשור? אשור זה היה אדם שקראו לו אשור, אחד מהבנים של שם.
מארץ העברים?
לא, מארץ בבל, מבבל. כן, הוא עשה כמו אברהם. הוא יצא מבבל כשהוא ראה מה שעושה נמרוד. הוא אמר, מה, אני מטורף להיות כמו? ואז תזכרו שבאותה תקופה אברהם דווקא הוא מהחסידים של נמרוד. והוא מבוני המגדל.
אברהם?
כן, כך אומר רבי אברהם בן עזרא. שאברהם היה מבוני המגדל.
אברהם מבוני המגדל היום.
מבוני המגדל. הוא הסכים עם האידיאולוגיה של נמרוד. והוא בונה את מגדל בבל. בסדר? עכשיו, באותו זמן, אשור מחליט למרוד בנמרוד, והוא עושה את הלך לך הפרטי שלו ועוזב את בבל. כן? והוא בסוף בונה עוד בבל שנייה, את נינווה. כלומר, זה ניסיון לפתור את השאלה שהרב דיבר עליה מקודם, והוא שוב נכשל. כלומר, בראשיתה של כל תרבות יש כוונות טובות, וזה נופל.
לא לגמרי פשוט. זאת לאומיות בשם השם אפילו. תסתכל, אני לקחה את המקור שממנו למדתי על הדת האשורית, כלומר האנציקלופדיה העברית, ערך אשור. שם קראתי, אני לא יודעת כמה זה מדויק, צריך לשאול, לברר מי היה עורך של האנציקלופדיה העברית. אני יודע מה שאני אומר, בקיצור. ושם הדת הייתה שיש אל שקוראים לו אשור, שברא את העולם. אל בשם אשור. ויש לו עם סגולה בשם אשור. כן, נכון. והוא ווה ויוד, כן. והוא עד כאן זה דומה ליהדות, כן? האל של האומה הוא גם אלוהי העולם, והעם הזה הוא עם סגולה שאשור בחר בו כדי להשתלט על העולם.
הם קוראים לאל השם העם.
שקט, סליחה. בחר באשור כדי להשתלט על העולם. וזה שונה מישראל. המטרה פה היא השלטון ולא תיקון העולם. אז שוב אנחנו רואים אותו דבר, הוא בגד בבבל אבל נפל לתוך הפח של בבל. אז מה מבטיח שאברהם לא יהיה עוד אשור נוסף?
אבל איזה מתיישב שאברהם בונה את המגדל, מגדל עם זה שבגיל 3 הוא כבר הכיר את בורו. איזה בונה המגדל, הם מרדו נגד השם.
שלוש תשובות. או שהוא בנה את המגדל בגיל 2.5, או ש... או שרק הוא התחיל לחשוב על זה, או שרבי אברהם בן עזרא חולק על המדרש הזה. יש כמה מדרשים אחרים, שבגיל 50 מכיר בו.
בגיל 3 הוא לא יכול
לבנות מגדל הזה. כן, מגדל הזה. הוא מביא קצת קש, ככה.
שמו אותו בין הלבינים. הוא החזיק את כל המגדל
לכתפיים. טוב, התשובה היא כזאת. מה גרם לכישלון של החברות האנושיות? אנחנו למדנו את זה כמה פעמים. שהמקור של הזהות הלאומית הוא הטבע. והמקור של ההכרה האלוהית הוא הנשמה. שני דברים שבאים ממקורות שונים, מצינורות שונים. המקור של הזהות הלאומית זה הטבע. למה יש איטלקים? כי יש איטליה. יש אנשים גרים במקום הזה. הטבע של הגיאוגרפיה הזאת, של הגיאופוליטיקה הזאת, זה מייצר את האומה האיטלקית. עכשיו, האמונה של בני אדם, לא, אין מקורה בטבע, מקורה בנשמה. למשל, איטליה היא נוצרית. מאיפה באה הנצרות? היא בחוץ, לא מאיטליה. לכן, כלומר, אין זהות כמורה בין התוכן הרוחני לבין התוכן הלאומי. זה מובן? אבל אם זאת תהיה אומה שלא תיווצר מן הטבע, אלא תיווצר על פי החלטה, אז מה שיחליטו לשים בה זה מה שיהיה. במילים אחרות, אין שום הכרח על פי הטבע שיהיה עם ישראל.
לא על פי
התפעלות. בדיוק. במקרה דנן, במקרה של עם ישראל, אותו מקור יש לאמונה וללאומיות כאחד. כלומר, זאת אומה שהוקמה על דעת לקיים רעיון אמוני.
לא, הרב אמר ככה, שמקור הזהות הלאומית הוא טבע.
כן, בדרך כלל, חוץ מהקשר בעם ישראל. כלומר, בעם ישראל...
ועם ישראל זה נשמה.
כן, בדיוק. כי הרי, אם תארו לעצמכם, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, מה דעתך אברהם להקים את עם ישראל? אברהם אמר כן, והלך. נכון? ואם אברהם היה אומר לא, אז לא היה עם ישראל.
לא, היה מחכה עוד דור.
בסדר, משהו אחר. זה לא היה קורה. זאת אומרת, ההופעה של האומה הזאת זה תוצאה של החלטה. מישהו קיבל על עצמו בבחירתו החופשית להקים את האומה הזאת.
כמו האדם, האדם החליט
להיות
אדם.
משהו כזה. ולכן, זאת אומרת שהזהות הלאומית הזאת, אין, עד רבה, הטבע מתנגד לה, לזהות הזאת. ויש החלטה אנושית לקיימה על פי איזשהו ערך. אם כן,
למה מתנגד לה?
כי נמרוד, כי אי אפשר, אין מקום לעוד אומה. כן? כל המשבצות תפוסות. כן? בבל זה תפוס, אשור זה תפוס, כנען זה תפוס, מצרים זה תפוס. איפה תשים את העם הזה? כדי שזה יהיה, אתה צריך פשוט להוריד מישהו ולשים אותו במקום.
אבל אני אתן לעולם שלא היה, שלא יהיו שום דוגים.
לא הבנתי. כשאברהם מופיע, הכל מלא.
לא, אבל יש
כבר
מלא מה שהיה ידוע אז,
היו עוד 70% שלא ידעו בכלל. לא היה שייך לגור שם. מדובר לחיות בתוך העולם, לא בירח. כן? באותה תקופה, סיביר זה ירח, כן? במובן.
אגב,
מאברהם חשב באמת חשב שהוא הולך למקום ריק ומשם יקים תאומה. לא. ובגלל זה חלק יודעים, ואחרי אני אסבר, אז כדי ש... למרות שכל היה מלא, אז קודם כל
מצוות אותו שמשם, לפי מתחיל לפרט הכל בעצם. בסדר, הוא חשב, אז מה? נגיד אפילו
שהוא חשב, אז מה? גם הוא חשב לעשות כמו אסור. אני חושב שכל פעם אמרנו שהוא צריך לבצוע אחר.
כן, אבל כשאברהם
בהתחלה חשב... אתה אומר שהוא לא ידע.
כן.
אז תרימו אותו.
לא, הוא חושב צריך בצורה כזו.
כן, צריך להזיז פה מישהו שהוא כבר נמצא, אתה תהיה, כן?
ההחלטה היא למה
האנושית? זה האלוהים פונה לאדם והאדם מסכים. זה הכוונה. לך לך מארצך ויש לך לגוי גדול. ויהיה לך אברהם כאשר דיבר עליו השם. אם אברהם אומר אני לא הולך, מה לעשות? זאת אומרת, נכון שהיוזמה היא מת השם, אבל התגובה היא תלויה באברהם.
אז אבל היוזמה שמת השם היא שמשנה, כי הרי
ישור
גם כן
הוא עכשיו.
היה לו יוזמה.
היה לו יוזמה, אבל לא כדי, לא כדי לגלות איזשהו רעיון אלוהי, אלא מתוך מרידה בבבל. אין אצל אשור תוכן חיובי שהוא רוצה ליישם שם.
אצל אברהם?
אצל אברהם, כן, לקרוא בשם השם. זאת אומרת, נמרוד מורד בשם השם, ואברהם קורא בשם השם. אצל אשור רק מתנגד. ויש כלל בגמרא, כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. כן? אז יש משהו יהודי באשור. כן? אבל זה עדיין הגדרה רק דרך השלילה. עוד לא נקרא ישראל. כן.
אז רגע, למה? לפני פשוט לך, אברהם יוצא לכיוון לארץ ישראל.
כן.
ואי אפשר להמשיך את זה ככה, חייבים למי שיהיה ציווי, כי אם היה יוצא...
יפה, בלי... זה באמת מתאים למה שאנחנו אומרים, כן?
כמעט מגיעים אברהם ללכת... אם זה היה
בלי הציבור, אז זה היה חוזר להיות כמו אשור, זה היה אשור חדש. אה, זה דווקא מקובל עליי. אני לא רוצה להגיד יפה, כי יגידו עליי.
זה
ולכן זה יכול להצליח. כלומר, מכאן ואלה, כיוון שנקודת הראשית היא של אחדות גמורה בין הרעיון האלוהי לבין הרעיון הלאומי, גם אחר כך שזה ימשיך, כל ההידרדרויות שהרב דיבר עליהן מקודם, גם זה יפעל בתוך עם ישראל, אבל זה לא יכול להיות מוחלט, כי הכל הולך אחרי הראשית. מובן? לכן עכשיו, כל מה שהרב תיאר בפרק הראשון, הרב יתאר את זה, איך שזה קורה עוד פעם בעם ישראל, כל הנפילות. אבל הנפילות האלה לא מוחלטות לעולם. טוב, בואו נראה את זה עכשיו בעמוד קוף דלת. בראשית מטאו של העם הזה, מי זה ראשית מטאו של העם הזה? אברהם. כן? אשר ידע לקרוא בשם הרעיון האלוהי הברור והטהור בעת השלטון הכביר של האליליות בתומתה פראותה נתגלתה השאיפה להקים ציבור אנושי גדול אשר ישמור את דרך השם לעשות צדקה ומשפט. איפה זה כתוב? בספר בראשית, בפרשת וירא. כן? הקדוש ברוך אומר על אברהם כי ידעתיו, ידעתיו רש"י אומר לשון חיבה, למען אשר יצווה את בניו, את ביתו אחריו, ושמעו דרך השם לעשות צדקה ומשפט, למען אבי השם על אברהם את אשר דיבר עליו. עכשיו, הרב מתרגם את ה... אגב, יש לכם כוח שנגמור את הפסקה הזאת? בסדר. זוהי השאיפה. עכשיו, זה הסבר מה זה עם ישראל כאן. זוהי השאיפה שבאה מכוח ההכרה הברורה והעזה והתביעה המוסרית הכוללת והרמה, להוציא את האנושיות מתחת סבל נורא של צערות רוחניות וחומריות, ולהביאנה לחיי חופש מלאי הוד ועדן באור האידאה האלוהית ולהצליח בזה את כל האדם כולו. כלומר, אברהם רוצה לתקן את העולם כולו. למילואה של שאיפה זו צריך דווקא שציבור זה יהיה בעל מדינה. זה פה חידוש. מה? זה חידוש. דווקא מדינה. ולא סתם דת אוניברסלית, פוליטית וסוציאלית וכיסא ממלכה לאומית. לא מספיק, צריך שזה ברום התרבות האנושית, כלומר זה התוכן, עם חכם ונבון וגוי גדול, ולא רק תרבות, אלא גילוי השם, והאידאה האלוהית המוחלטת מושלת שמה ומחיה את העם ואת הארץ ומאור חייה, ולמה כל זה, אתם שואלים? למען דעת, כדי שכולם ידעו. שלא רק יחידים, חכמים, מצוינים, חסידים, ונזירים ואנשי קודש חיים באור האידאה האלוהית, כי גם עמים שלמים, דבר זה המקור, גם עמים שלמים מתוקנים ומשוכללים בכל תיקוני התרבות והיישוב המדיני. כלומר, אם אברהם היה מצליח להקים דת אוניברסלית, אז מה היה קורה? היה קורה כמין מצב כזה שבתוך החברה היו שכבות שכבות. יש שכבה נמוכה של אנשים שעובדים כל היום, פועלים, פרולטריון. מעל הפרולטריון יש כמה אנשים עובדי אדמה, עיקרים. מעל העיקרים יש סוחרים. מעל הסוחרים יש עשירים מאוד, כן, אריסטוקרטיה. מעל אריסטוקרטיה יש שכבה דקה, 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 של אנשי קודש. אנשים שמבינים שכל זה שטויות, ושהעיקר זה חיים מוכנים. אז איפה האידאה האלוהית הייתה שוכנת? הייתה שוכנת בשכבה הראשונה של, של התרבות האנושית. וכל השאר היה עזוב. ברור? אין שום חשיבות אלוהית לתרבות, לכלכלה, לפוליטיקה, כל זה, מה? השפעה דקיקה. זאת אומרת, עכשיו אנחנו הולכים לטקס פתיחה של, כלומר, יש איזו אונייה חדשה, הנה, מזמינים, עושים טקס גדול, בא עם השרים, בא עם ראש הממשלה אפילו מגיע וזה, הקומר נותן איזו הרצאה של 10 דקות, כולם מוחאים כפיים, הוא עולה, ואז מתחילים המהנדסים להיכנס לעניין, כן? משהו כזה, כן, בדיוק, הוא נותן את ה...
כמו אירופה בעיני ביניים.
בדיוק. קצת דתיות, גמרנו. אבל התוכנית של אברהם היא אחרת לגמרי. שכל זה יהווה אורגן המקבל בקרבו את היערה האלוהית. זאת אומרת שהכל הכרחי לגילוי השם. לכן יש צבא קודש, כלכלת קודש, עבודת קודש, כל הדברים האלה. כן? זה מה שאומר כאן הרב, עמים שלמים, הכוללים בתוכם את כל השדרות האנושיות השונות, אידיוטים וחכמים, הכל, חזקים וחלשים.
עם שלם,
עמים. לא, זה דגם. הוא רוצה עם שישמש כדגם לכל עם אצליות. כן? מין רום האינטליגנציה האומנותית, הפרושית, המשכלת והקדושה, ועד המערכות הרחבות הסוציאליות, הפוליטיות והאקונומיות, ועד הפרולטריון לכל פלגותיו, אפילו היותר נמוך ומגושה. הכל כלול בזה. עכשיו, זה, הדגם הזה צריך להצליח במשפחה של אברהם, ולהוות דגם לכל העמים.
בהנחה.
ש...
זה דגם ההוויה האנושית
בכל האנושית, עם. זאת אומרת, עם זה צורת חיים מקיפה יותר מאשר יחיד.
לא, זה יכול להיות היום, למשל, המקצוע הוא קהיליית ההשתייכות היותר משמעותית בעולם המתובע. אם אדם משתייך לעבודת, יודעת מה, הפרופסורים
באוניברסיטה,
או...
לא, זה פה הבדל, זה פה הבדל. אגודה של דומים, אגודה של דומים זה סכום של יחידים. אין אורגניות כאן. מה שאין כן, באומה, דווקא מפני השינוי של פרצופיהם, יש פה מין גוף חדש.
זאת אומרת שבהכרח זה הדגם גם לתמיד.
כן, אבל זה יכול להיות אנושות שהיא כולה עם אחד, וזה עתיד להיות, כן? משפחות האדמה. ונברחו בכלל כל משפחות אדמה, כבר לא כל עמי הארץ.
זאת
אומרת, אתה
משפחתי דגם,
אומה זה הרבה משפחות. וחבל שכל העמים החליטו להיות כזרים זה לזה, יכלו להיות משפחות האדמה. וזה מה שקרה במגדל בבל, שממשפחות הפכו להיות עמים. זה עתיד להתבטא.
ונשאר דגם של משפחה.
כן, דגל המשפחה, כן.
יש היררכיה?
ברור, ברור. יש אבא, יש אמא, יש ילדים, יש בני דודים, יש דודה, יש סבתא, יש כל מה שאתה רוצה. כמו שכאשר יצחק שמיר אמר שאמא לא מוכרים. כן, אז אחד, סטיריקן בעיתון, התחיל להסביר שהגליל זה הבן דוד, ושהשפלה זה הנכד, ושלא ייתכן שהבן דוד יאמר לנכד ש... לא, האמא זה כל ערך ישראל, כן? האמא, אז זהו, נושא משפחה. טוב. זה הכל להורות היום.